ויאן יוטל סאט 3B הוט ברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו, ובטוויטר Kol David Iran.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד להבטיח שטחים נרחבים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון וסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון וטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר Pars Today, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אלג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להפצצות ישראליות, כמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. עם זאת, הדוח ציטט את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בפריז כי עד סוף שנת 2024 תועדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. על פי פרויקט עלויות המלחמה, התקפות על עיתונאים ברצועת עזה, שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים בפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה, עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסיה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק, כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצרות ואיומים של אל שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים, וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים עם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפליקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו. מחצית הילדים שרעיונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן. לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאל הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.